אני נציג את יניב אבסן מסנדי סקאי, שהסתכלנו על קצת על החברה, על הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, אבל קודם כל, חגיגת יום הולדת. מזל טוב, אנחנו בני 10.
מזל טוב.
כן, תשמעו, 10. אתם כבר יכולים לראות את הבר מצווה בקרוב, את הבת מצווה של הפודקאסט, אני לא יודע מה.
אבל עשינו את ה-70 סאבסקרייברס.
מגניב, ויש לנו גם מאזינים בחוף המערבי בקליפורניה.
כן.
אנחנו נעשים גלובל.
זהו, אתה עכשיו ספרד על טיימזון, אתה צריך להגיד בוקר טוב, צהריים טוב.
כן, בוקר טוב, צהריים טוב, כן. טוב, אז ניתן לי אני קצת להציג את החברה סנדי סקאי, מה היא עושה, ואחר כך נחפור קצת יותר לעומק לטכנולוגיות מעניינות.
אוקיי, סנדי סקאי זה חברה שהקמנו אותה, אני ושמולי קבלר שהוא השותף שלי לפני שנתיים וחצי. סנדי סקאי מתעסקת בתחום של טכנולוגיות וידאו, ומה שאנחנו עושים זה ייצור אוטומטי של וידאו על בסיס תכני ווב. נשמע קצת כמו קסם, אבל זה מאוד דומה, הדרך הכי טובה לחשוב על זה, זה בעצם המהפכה שקרתה בווב עם Dynamic Server Pages לפני 10 שנים, עם טכנולוגיות כמו ASP ו-JSP ו-PHP, אנחנו מביאים את המקבילה של זה לוידאו. אנחנו יודעים לחולל וידאו על בסיס תוכן שאנחנו קוראים לו Structured. תוכן שיושב בדאטאבייס או בקונטנט מנג'מנט סיסטם, ועל בסיס התוכן הזה אנחנו יודעים לייצר וידאו. אני אתן דוגמה, ואז זה יהיה יותר ברור. בואו ניקח למשל אתר תיירות, שיש בו, צורך העניין, 500,000 בתי מלון באתר. כל בית מלון יש את התמונות שלו, את המחירים, את הדירוג הולשים, פרטים על המלון, המיקום שלו וכן הלאה. אנחנו יודעים לקחת את כל אבני הבניין האלה ולייצר מין סרטון פרסומת על המלון במשך, לצורך העניין, 60 שניות של פרסומת על המלון. והרעיון הוא שבעצם לכל מלון יהיה סרטון אחר, ושהסרטון הזה יהיה גם תמיד מעודכן. זאת אומרת, אם מחר בבוקר יש איזשהו מבצע לכבוד לקראת החגים, לקראת קריסמס, מורידים את המחירים, איזשהו מבצע למשפחה, או כל דבר שמשתנה באתר, הוא יהיה רפלקטד, הוא ישוקף גם בווידאו.
אז כל מה שאמרת, כל מה שאמרת לפני שאמרת עליה, שדיברת על העדכון לקראת החגים, זה משהו שהייתי יכול לעשות עם תוכנת סקרין קפצ'ר שולחנית, נכון? אני גולש בבראוזר, תוך כדי אני מקליט, ועושה את זה וידאו, והקטע המעניין זה באמת איך הופכים את זה לדינמי.
אז זה יותר מזה, כי מה שאתה רואה זה לא פשוט סקרין קפצ'ר של האתר, אלא אתה ממש רואה סרטון פרסומת עם, שהיית חושב שמישהו ישב במובי מייקר והכין את הסרטון פרסומת הזאת. עכשיו שאתה, או במובי מייקר שזה כלי לואו-אנד, או באביד שזה כלי היי-אנד, אבל בכלי עריכת וידאו שיש, אתה יודע, מתודולוגיות של עבודה, שבסופו של דבר יוצא לך סרטון 60 שניות על המלון. בפועל, מה שאנחנו יודעים לעשות זה לחסוך את כל העבודה הידנית הזאת, ולאפשר סקלביליות שנותנת לך פתרון ל500,000 בתי מלון, שאתה רוצה שזה יהיה תמיד מעודכן, זה לא עבודה שזה פיזיבילית בכלל לעשות אותה באופן ידני.
אז אני בתור בעל המלון או בעל האתר, מפרסם, פונה אליכם ונותן לכם איזשהו סקריפט, כאילו איך אתם יודעים מה בעצם להקליט?
אז זה בעצם מאוד דומה לאיך שאתה בונה אתר. נניח היית צריך לבנות היום אתר לבתי מלון, היית אומר, רגע, מה אני רוצה שיהיה העיצוב של האתר הזה? מה אני רוצה שיהיה highlighted, ואם אני רוצה, זה
יש כמו שם מרקאפ לנגוויץ' כזה?
בדיוק. עכשיו אתה יורד כאן רמה, ירדת לרמה הטכנולוגית. באמת, מה שהבסיס של הטכנולוגיה שלנו זה השפה שאנחנו נמצאנו, שאנחנו קוראים לה VSML, Video Scene Markup Language, היכולת לתרגם סצנה של וידאו למרקאפ לנגוויץ', כמו ש-HTML מתאר את עמוד ווב, אז VSML מתאר בעצם סצנת וידאו.
אז אני יכול להעיד מניסיון אישי שגם לי יצא לכתוב מרקאפ לנגוויץ' כבר פעמיים, אבל אותה אחת, רק באיטרציות. זה ניסיון מאוד לימודי ומעניין, אבל קשה.
קשה מאוד.
מאוד קשה.
קשה מאוד, ואם אתה חושב על HTML וכל היכולות של זה, ואתה אומר, רגע, וידאו זה ייצור יותר מסובך, כי יש את האלמנט של הזמן, ויש את האלמנט של המרחב, וסינכרון בין האובייקטים, אז באמת VSML היום נמצאת במקום ש-HTML הייתה באמת לפני 10 שנים, כשאנחנו יודעים כבר שאנחנו רוצים לחולל את זה באופן דינמי. זאת אומרת, שהמציאו את HTML, חשבו על אנשים שיפתחו Notepad או VI ויקודדו טאגז של HTML, אז כשאנחנו נמצאנו את VSML, חשבנו כבר על איך VSML יחולל דינמית על ידי מכונה, ואיך אנחנו אמורים להשתמש בשפה הזאת כדי לתאר מגוון מאוד מאוד גדול של תסריטים או של וידאו קליפים שונים.
אוקיי, אז בוא נעד.
כמה זה היום במצב של VSML היום, כמה אתה צריך להיות מישהו שמבין מרקאפ לנגוויג'ס, או וכמה אתם יודעים ליצור וויזרדים?
אז היום אנחנו באמת נמצאים בשלב מאוד מאוד ראשוני, שצריך המון היכרות עם VSML, ובאמת מי שבונה היום את הפרויקטים עבור הלקוחות שלנו זה אנשים אינטרנלס, זאת אומרת חלק מהכוח העבודה הפנימי שלנו, ויש גם מחלקת קריאטיב אינטרנל בסנדרי סקאי, ויש גם אנשים שהתפקיד שלהם זה לפתח, עכשיו אני אגיד מושג חדש, וידאולטים. וידאולט זה וידאו טמפלט, זה אותם יצורים שמחוללים VSML באופן דינמי. זאת אומרת, הוידאולט ל-VSML זה כמו ה-JSP ל-HTML.
כן.
אז המפתחים שלנו מפתחים וידאולטים, כל וידאולט כזה, וידאולט לאתר תיירות, הוא שונה מוידאולט לאתר סושל נטוורקינג, לצורך העניין.
אז עשו את זה לפניכם? אתם הראשונים שמצאים כזאת עם מרקפלנג?
אז כשבאנו לכתוב את VSML, או באנו להתמודד עם הבעיה הזאת של ייצור אוטומטי של וידאו, ניסינו להסתכל מה כבר קיים. והסתכלנו על פתרונות החל מסמייל, אם אתם מכירים, שזו שפה שהמטרה שלה היא לסנכרן בין אובייקטים, דרך דברים שקשורים לתלת מימד, דברים שבאים מהעולם של MPEG-4, אם אתם מכירים, יש שם בכלל כל המושג של וידאו סינתטי, קיים שם בצורה מאוד חזקה עם תחום שנקרא ביפס, שוב, אני לא יודע אם זה אומר לכם משהו, אבל
אני מכיר עכשיו את MPEG-13-14, שזה פורמט של סרטים אינטראקטיביים.
כן, אז זה הלייר האינטראקטיבי, יש גם מה שנקרא MPEG-7, שזה קשור למטה-דאטה, ו-MPEG-21, זאת אומרת, יש בתוך MPEG, כמו ש-MP3 זה החלק האודיו של MPEG, אז יש פורמטים שמתעסקים עם אינטראקטיביות, אבל כשבאמת ניסינו להסתכל על הבעיה שלנו, ראינו שאף אחד מהדברים האלה לא נותן פתרון אמיתי, אבל שאלנו רעיונות מהשפות האחרות שהיו קיימות באזור.
אני יכול רק להגיד על, אני ראיתי דמויים של Sunday Sky, זה מוצר מגניב.
נשמע מגניב, אני גם ראיתי דמו אחד, ונשמע אחר.
אוקיי, אז תודה רבה, ואנחנו כל הזמן עובדים על עוד ועוד דמויים, עוד ועוד תחומים, אבל מה שחשוב להבין זה שהטכנולוגיה הזאת היא בעצם מהווה בסיס למגוון מאוד מאוד רחב של אפליקציות. דיברנו על תיירות בתור דוגמה ראשונה, הזכרתי גם את סושל נטוורקינג, אפשר לדבר בכלל על תחומים של אי-קומרס, מקום חנות או אונליין ריטיילר שיש לו עשרות אלפים או לפעמים מאות אלפים מקטים בקטלוג, והוא אומר, רגע, איך אני בכלל מתמודד עם הנושא הזה של וידאו? אז היום הוא די תקוע, ובעזרת הטכנולוגיה שלנו באמת יכול לייצר עשרות אלפי או מאות אלפי וידאוים שהם יהיו תמיד מעודכנים. שאני אוסיף עכשיו אולי עוד איזושהי רמה לטכנולוגיה, אחד מהדברים שאנחנו יודעים לעשות זה לייצר וידאו on the fly. מה זאת אומרת? לצורך העניין, היום שאתה בא לאתר מחירות, אתה יכול לבחור שני מוצרים ולהשוות ביניהם. מה המשמעות של זה? שנוצר לי עמוד שמשווה בין שני המוצרים האלה, שחולל ספציפית ברגע שלחצתי על כפתור ההשוואה. בווידאו זה נשמע לנו לא מתקבל על הדעת, איך אני יכול לייצר וידאו שמשווה בין שני מוצרים כרגע. בסד הטכנולוגיה של סנדרי סקאי זה אפשרי, אנחנו יודעים לקחת שני מקטים או שני מוצרים מאתר קניות, ללחוץ על כפתור ולקבל השוואה שלהם בריל טיים. אז בעצם הפריצה הטכנולוגית שלנו קשורה לעובדה שאנחנו יכולים לרנדר וידאו מהר יותר מריל טיים. זה לצורך העניין, אם יש לי סרטון של 60 שניות, אני יכול לרנדר אותו ב-30 שניות, שמי שאי פעם חווה עריכת וידאו יודע שאם חזרת מטיול באיטליה ואתה רוצה לרנדר סרט, אפילו סרט של כמה דקות זה לוקח לך במכפילים של זמן, לא יודע, הסרט של 5 דקות לוקח לך חצי שעה לרנדר. אז הפריצה דרך הראשונה שלנו זה הצלחנו לקצר את זה ל-faster than real time, זאת אומרת יותר מהר מזמן אמת. והדבר השני זה בעצם ברגע שלחצת על כפתור ואתה מצפה לקבל סרטון השוואה כזה, ברגע שהפריים הראשון מוכן, שזה עניין של שניות בודדות, אנחנו מתחילים להראות לך את הסרט, כשברקע הסרט ממשיך להיות מרונדר. זאת אומרת, מבחינתך החוויה שלך היא חוויה של באפרינג סטנדרטי, אתה מחכה 5 שניות, מתחיל לראות את הסרט, כשאתה לא יודע שהסרט עוד לא מוכן, והוא בעצם ממשיך להיות מיוצר בבקגראונד.
אז מה, שאתם כאילו מדמיינים זה שלקוח נגיד יגיע לאתר של השוואת מוצרים.
נניח, shopping.com או סינט.
נגיד, תראה לי את הסרטון של שלושת המוצרים האלה, והוא פשוט הסרטון הזה ייבצר במקום, דינמית.
נכון, והטכנולוגיה הזאת היא קיימת כבר היום.
בזאפ?
בזאפ למשל, בארץ כבר השקנו פתרון כזה, בפי אלף. גם בארץ יש לנו פתרון של מה שאנחנו קוראים לו שלושת הגדולים. יש להם שלושת הגדולים במצלמות, שלושת הגדולים בטלפונים סלולריים, שלושת הגדולים ב-LCDs, וכל יום זה מתעדכן באופן דינמי, לפי איך שהם מחליטים, מוצרים שהם רוצים לדחוף, על פי הפופולריות של המוצרים וכן הלאה.
עכשיו בוא ננסה להבין איפה הצ'אלנג' הטכנולוגי שיש בפתרון הזה. דיברנו על השפת מרקאפ, אבל זה משהו שיצרתם ואולי הוא אבל מבחינת סקלביליות, פרפורמנס, שם לא האתגר, נכון?
אז תשמע, יש כמה אתגרים, הזכרת חלק מהם. גם לבנות את שפת המרקאפ בשלבים הראשונים של החברה זה היה אתגר. זאת אומרת, היכולת למדל וידאו ברמה כזאת שבאמת יהיה לך קל להרכיב ולשחק עם התבניות האלה ושיצא לך מגוון גדול של סרטים ולא אתה תגיד, טוב, נו, זה בדיוק כמו הסרט שראיתי לפני שתי דקות. אז זה היה האתגר. האתגר השני הוא באמת היכולת לקחת את אותו VSML, את אותה מרקאפ לנגוויץ' ולרנדר אותה. זאת אומרת שזה מה שהבראוזר עושה בעולם של הוויב, הוא יודע לקחת HTML ולהציג אותו בצורה נכונה, ואתה אומר, אוקיי, יש טכנולוגיה במוזילה, יש טכנולוגיה ב-IE, זאת אומרת, היכולת של כל אחד מהם לקחת את אותה שפה ולתרגם אותה, ולעשות את זה גם באופן יעיל, יש כאן טכנולוגיה, ובאמת, כמו שהתחלת להזכיר, יש גם את הנושא של סקילביליות. זאת אומרת, מה קורה עכשיו, עם 10,000 יוזרים לוחצים על כפתור ורוצים להשוות בין מוצרים, כמה זמן זה ייקח להם ואיך אנחנו מתמודדים עם עומס כזה, עם פיקים וכן הלאה. זאת אומרת, זה האתגר בה.
זה רק תמונות מסך?
לא, זה בהחלט סרטון וידאו שלם שמבחינתך נראה כאילו פרסומת, כמו שאתה היית רואה בטלוויזיה, פרסומת
של 30 שקל. מוזיקה ברקע, יכול להיות קריין.
לגמרי, מוזיקה, קריין, לצורך העניין, אני חוזר לדוגמה הזאת של אתר תיירות, אומרים לך, זה מלון הילטון בניו יורק, הוא קיבל 5 כוכבים, מפורסם בזכות המסעדה המצוינת שיש בו, ממוקם במיקום מצוין, ליד המקומות האלה והאלה, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, אתה ממש מקבל סרטון פרסומת על המלון.
ואם אתה רוצה נגיד ללכת לאותו מלון שאתה רואה באותו רגע, אתה יכול פשוט ללחוץ על המלון.
אז אחד מהדברים באמת שהמרקאפ לנגוויג' הזה מאפשר, זה הנושא של אינטראקטיביות. מכיוון שאנחנו מרכיבים את הסרט בזמן אמת, ואנחנו יכולים לדעת בכל רגע מה נמצא על המסך, איזה אובייקטים נמצאים על המסך, אז גם אם אתה לוחץ על אחד האובייקטים האלה, אנחנו יכולים לקחת אותך לעמוד של המלון לצורך העניין ולבצע הזמנה, או לקבל עוד פרטים, או לצורך העניין, אם אני שולח לך, בוא ניקח עוד סנריו, מעולם של סושל נטוורקינג, נניח שאני חבר באתר סושל נטוורקינג, ואני רוצה לשלוח הזמנה לאורי. אז אחד מהדברים שקורים היום זה נשלח אימייל, שאומר, הנה אורי, אני מזמין אותך לפייסבוק, יניב יזמין אותך לפייסבוק. עכשיו תחשוב על זה שאורי היה יכול לקבל סרטון של 30 שניות, שאומר לו, הנה בוא תראה מה יניב עשה בפייסבוק. אתה רואה את החברים שלי בפייסבוק, אתה רואה את התמונות שהעליתי לפייסבוק, הוא אומר לך, יניב חזר לא מזמן מטיול, הנה התמונות שהוא העלה. דרך אגב, הנה החברים שלו, אולי אתה מכיר חלקם. ואתה מקבל ממש 30 שניות, פרסונליות עבורך, ממני, שהטענה היא שווידאו הוא אלמנט מדיה הרבה יותר חזק מאימייל טקסטואלי. ואנחנו יודעים, עד היום אנחנו יודעים שמבחינת הפרסום, וידאו בטלוויזיה או במקומות אחרים, הוא נחשב המדיום הכי חזק, מכיוון שהוא מה שנקרא אנגייג'ינג, הוא מעביר רגשות, וזה האלמנט שאנחנו מנסים להעביר, זאת אומרת, לייצר וידאו כזה שהוא יהיה פרסונלי גם, ושעדיין יהיה לו את היתרונות של וידאו. זאת אומרת, יהיה לו את האפקטים שוידאו יכול לייצר.
אז אנחנו קנינו. עכשיו איך עושים את זה? מה האתגרים המעניינים באמת שהתקלתם בהם?
אז
פתרתם אותם בעצם.
אז כמו שאני מתחיל להגיד, אחד האתגרים הגדולים היה הנושא של סקיילביליות, ובאמת שהתחלנו לחשוב על זה, התחלנו לעשות סייזינג של כמה שרתים אנחנו נצטרך, איזה סוג של פרפורמנס אנחנו מצפים. הזכרתי קודם את הנושא של מהר יותר מריל טיים, כמה מהר יותר מריל טיים אתה יכול לעשות. סרטון של 30 שניות, אתה יכול לייצר אותו ב-45 שניות, ב-30 שניות, כמה זמן לוקח לך ובמה זה תלוי. מה המורכבויות שצריכים להתגבר עליהם.
השתמשתם ב-FFmpeg דרך אגב?
חלק מהאלמנטים אנחנו משתמשים ב-FFmpeg, וכל מה שקשור לאנקודינג, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, בפירוש אנחנו מייצרים וידאו סטנדרטי, וכשאתה רוצה לעשות לו אנקודינג לצורך העניין ל-Web, אנחנו עושים לו אנקודינג ל-FLV, כשאתה רוצה לעשות לו אנקודינג למובייל, שזה עוד אחת מהאפליקציות המאוד מעניינות, כי היום צריכה של Web במובייל היא בעייתית, אבל אם אני אתרגם לך את זה ל-60 שניות סרטון, אולי יהיה לך יותר, אולי זה יהיה יותר מגיש מבחינתך. אז גם כאן שרצינו לעשות אנקודינג ל-MPEG-4, השתמשנו בהם ב-FFmpeg, אבל באמת האתגרים היו איך לעשות את הקומפוזיציה של הסרט בזמן אמת בצורה הכי מהירה שניתנת. ואחד הדברים שגילינו בשלב מוקדם, שזה מאוד מעניין, זה שהיכולת לעשות קומפוזיציה של אלמנטים גרפיים נמצאת הרבה פעמים במשחקים. זאת אומרת, במשחקי real time שאתה, לצורך עניין, בוא ניקח first person shooter, שאתה צריך להסתובב בעולם תלת ממדי ולהרכיב את האלמנטים, אז שם יש גם אלמנט של real time וגם אלמנט של להרכיב אובייקטים בזמן, במורכבים בתלת ממד.
אז קניתם Wii והתחלתם לשחק.
אז דבר ראשון, קנינו Xbox דווקא והתחלנו לשחק. לא, אז התחלנו לראות איך אנחנו יכולים להשתמש ביתרונות שהמשחקים כבר הבינו ממזמן, שזה המיצים הגרפיים שיש היום, כרטיסים ומעצה מאוד מאוד חזקה. הדבר ראשון שניסינו לעשות זה לראות איך אנחנו יכולים לשלב את המיצים האלה עם שרתים, שזה נשמע משהו שהוא לא נפוץ כל כך, כי אתה אומר, כן, כי אתה אומר, שרתים זה 1U כאלה, בוא נדחוק כמה שיותר CPU מפנים, קוואד קור, 8 קורים, בוא נראה. ואתה אומר, רגע, עכשיו בוא נתקע כרטיס NVIDIA, סורי לך, רגע, מה זאת אומרת כרטיס NVIDIA? אין
בקונפיגורציה.
אין NVIDIA בקונפיגורציה הזאת של המכונה של HP או של IBM שאתה רוצה.
על VT100, זה קונסול כזה עתיק, בצבע ירוק.
כן, אז התחלנו לחפש כל מיני יצורי כלאיים, ובאמת יש כל מיני וורקסטיישנים כאלה שבדרך כלל משתמשים לעריכה של צורך עניין לאח הגדול, גם כן יש להם בעיה מסדר גודל אחר, אבל גם הם צריכים להתמודד עם כמויות מאוד מאוד גדול של וידאו בזמן מהיר. והם לא רוצים שרנדרינג ייקח 3 שעות כל פעם שהם רוצים להוציא 5 דקות קליפ. אז התחלנו להסתכל על וורקסטיישנים ודברים מהסוג הזה, שזה נתן לנו פתרון, אבל עדיין פתרון מוגבל שאנחנו היינו צריכים לנהל אותו, שזה היה כאב ראש, ובאמת לרדוף כל פעם אחרי ההארדוור הכי חזק ולדאוג לחוות שרתים שיש בה מגוון של יצורים, כל אחד עם יכולות אחרות, ובאיזשהו שלב
כמו כאב ראש לגמרי,
כאב ראש IT מאוד מאוד גדול. ושוב, בגלל הסיפור הזה שזה גם שרתים וגם לא בדיוק שרתים, אז גם הסיכון של משהו כזה להתחרבש, איזה, אתה יודע, כרטיס ילך לך, יסרף לך, זה מגדיל מאוד את הסיפור. זה לא שרתים שהם טלקו גרייד שאתה אומר, יאללה, אני שם 20 כאלה ורץ קדימה.
אז עושים את זה בתוכנה, בסופו של דבר.
אז בסופו של דבר עושים את זה בתוכנה עם שילוב של האצה שגם הרבה פעמים כבר מתחילה להגיע על המאדרבורד, ועם ניסיונות להוציא את המקסימום, להוציא מים מן הסלע, וככה הגענו לפתרון של אמזון. כשבאמזון באמת הסתכלנו על מגוון דברים, גם על הנושא של S3 בתור סטורג', אבל יותר מעניין אותנו הנושא של EC2. ש-EC2, מי שלא מכיר, זה בעצם היכולת להרים שרתים בצורה וירטואלית, בעזרת API, לא להתעסק מלבד הכאב ראש ה-IT שהזכרתי, לא להתעסק עם עורכי דין וחוזים וניהול של הבנדוויף, ואיפה אני עכשיו משיג ספייס שאני אוכל לגדול איתו. אז באמזון וב סרוויסס אחד הדברים הקלים שאתה יכול להשיג זה הנושא של EC2, סקיילביליות, של להרים ולהוריד שרתים על פי דרישה בתוכנה.
אז בעצם זה שאתה מרים מכונה וירטואלית, אתה כבר לא משלם מס מאוד גדול בפרפורמנס?
אז באמת השרתים של אמזון הם פחות טובים מהשרתים שאני יכול ללכת היום ולהזמין מאחד מהספקים שלי, אבל היכולת...
כמובן שהמכונות פחות טובות. המכונה הווירטואלית שלך רצה על בסיס תוכנה שהיא כבר...
כן, רק זה מאוד מאוד...
גם בגלל דרך אגב שהמכונה היא פחות טובה.
אוקיי, גם.
כן, אבל אתה מקבל ריסורסים שהם... שלך,
זאת אומרת, אתה מקבל את... כן, אף אחד לא נותן לך,
אתה סתם אנטי הוא מאוד קטן על עצם זה שאתה פרוסס וירטואלי.
נכון.
הדבר היחיד שאתה עושה שיירינג עם מישהו זה בס, זה איו.
נכון.
במקרה של יניב, אני לא הייתי רוצה להיות חבר של יניב על אותה מכונה, כי הוא משתמש איו
כבד.
נכון. ואם אני שם שם MySQL או איזשהו דאטאבייס, אז הוא יכול
לסבול מפרפורמנס. אבל גם זה קשור למה שאמרת לגבי האיכות של ההארדוור שאתה מקבל, היא לא נמצאת בקו הראשון של מה שאתה יכול לקנות היום. אז זה פנלטי. וטרנס
של אמזון, אלה שיצאו
מהאמזון.com. לא, תראה, אמזון.com טוענים שהם בעצמם משתמשים בחווה הזאת. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל הם, אחד מהדגלים שהם נושאים בגאון, הם אומרים, תשמעו, מה שאתם מקבלים זה מה שאמזון משתמשים. זה אין כאן, וזה חלק מהיתרון שלהם, אומרים, אנחנו הגענו לרמת בשלות כזאת של cloud computing ושל web services באופן כללי, בזכות זה שאנחנו כבר יותר מ-10 שנים משתמשים בזה פנימית באמזון.com. זה הלקוח הפנימי הזה, הוא זה שדחף את התשתית, את האינפרסטרקצ'ר קדימה במידה כזאת, שאנחנו היום נמצאים במקום שאף אחד אחר לא נמצא בו. שזה באמת, שאתה בא להשוות את האלטרנטיבות, אתה מגלה שזה באמת המצב. ויש אלטרנטיבות לאמזון, אבל הם באמת לא נמצאים במקום שאמזון נמצאים היום. אז התחלנו להתעסק עם אמזון בערך לפני חצי שנה במוד כזה של ריסרצ', ואחרי מעט חודשים הם יצאו עם גרסת Windows, שזה הבסיס לפלטפורמה שלנו למרבה הצער, כי Windows הולך חזק מאוד עם מולטימדיה. כשאתה בא להתעסק עם לינוקס הם קצת פחות נותנים לך שירותי מולטימדיה מתקדמים, אז אנחנו די קשורים למייקרוסופט למרבה הצער, כמו שאמרתי, אבל כשאמזון השיקו את המערכת Windows, שאתה יכול לעלות ולהוריד כרצונך, אז זה בעצם נתן לנו את האור הירוק ללכת על זה בצורה קצת יותר רצינית, ואז התחלנו באמת לבדוק מה המשמעויות הארכיטקטוניות שלנו, למשל, אני אתן לכם כמה דוגמאות של שינויים שהיינו צריכים לעשות בעקבות זה. למשל, שאתה היום נמצא בחווה עם שרתים, אתה יודע שיש לך איזשהו persistency, יש לך hard disk שנמצא אצלך, ואם אתה רוצה לרשום לוגינג, אתה רושם ל-hard disk הזה, אתה יכול לעשות אגרגציה של לוגינג מכמה שרתים, אבל זה בעיות ידועות ואתה מתמודד איתן. כשאתה נמצא במוד של אמזון, שאתה צריך לנהל קלאוד כזה של שרתים שעולים ויורדים, אז אתה אומר, רגע, ברגע שהורדתי את השרת, כל מה שהיה עליו נעלם. איך אני עכשיו שנייה לפני שומר את זה? איך אני דואג שהשרתים האלה, למשל, שאני משתמש בקש, איך אני דואג לתאם שכולם ידעו מה כבר נמצא בקש? וקש, למשל, זה אחד מהדברים שמשפרים לנו פרפורמנס. אם הזכרתי את אותו סרטון השוואה בין שתי מצלמות לצורך העניין באתר השוואת מחירים, יכול מאוד להיות שלפני 5 דקות מישהו בא וביקש את אותו סרטון השוואה, אז אני נותן אותו ישירות מהקש. אבל יכול להיות גם ש4 מתוך 5 הסצנות שהיו בסרטון הם אותו הדבר, אבל אני צריך לרנדר רק את הסצנה החמישית מחדש, כי בינתיים מה שקרה זה שאחד מהחנויות התקנה את המחיר שלה, ועכשיו יש מחיר יותר נמוך ממה שהיה לפני 10 דקות.
אתם משתמשים דרך אגב מערכת קאש סטנדרטית, או שזה משהו שאתם כתבתם?
אז אנחנו משתמשים על בסיס מערכת קיימת, אבל עם טוויקינג שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאמינים באופן סורס, ואיפה שאנחנו יכולים, אנחנו משתמשים ברכיבים קיימים.
ממקש,
כן.
אחת הבעיות בממקש זה שהוא צריך להכיר, כל קליינט צריך להכיר את ממש את ה-IP של כל ה... אז אנחנו... ובקלאוד, ה-IPs של המכונות כל הזמן משתנות.
בדיוק. אז אנחנו עשינו לזה קצת טוויקינג, ובעצם יש סוג של טבלה, יותר ממי שחשוב לו להכיר את כל המחשבים האחרים, חשוב לו להכיר מה נמצא בקש.
נכון.
אז אנחנו עשינו טוויקינג באמת לפתרון הזה, ככה ששוב, זה עדיין בעבודה, אני לא יכול לברך על המוגמר, אבל זה משהו שאנחנו מאמינים שייתן לנו פתרון די טוב, כולל החיבור עם S3, שהוא בעצם הסטורג' מבחינתנו.
אז נכון,
אפשר להזכיר את CloudFront של...
נקודה טובה מאוד, כן, אחד מהדברים שאמזון השיקו לדעתי לפני סדר גודל של חודשיים שלושה, זה מתחרה לאקמאי. מתחרה לאקמאי, ללימלייט, ל-CDN'ים אחרים, שבעצם הם אמרו, בואו ננצל את העובדה שאנחנו נמצאים במספר מיקומים על פני תבל, ונדחוף את הקונטנט כמה שיותר קרוב לאנד יוזר, כך שהוא ייהנה מפרפורמנס טוב.
אז כמה קרובים מגיעים? עד לאן הם דוחפים אותו?
אז היום יש להם מספר מרכזים בארצות הברית, יש להם, נדמה לי, מרכז אחד באירופה ומרכז אחד באסיה, נדמה לי ביפן.
זה לדעתי יד אחת אפשר לספור.
נכון.
אוקיי, אבל הם לא מגיעים לרמה של ISP.
לא, הם לא מגיעים לרמה של ISP, הם ממש לא מגיעים לרמה של אקמאי, אבל, וזה אבל גדול, מבחינת תמחור, הם נותנים לך תמחור הרבה 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 יותר טוב מאקמאי.
כן, אבל אם כבר עסקנו במחיר, אתה מסתכל על אקמאי או לימלייט שהם high-end של ה-CDN'ים, יש הרבה מאוד CDN'ים שהם לא נחותים בהרבה מבחינת איכות השירות, אבל הם במחירים הרבה יותר סבירים. כך ש-Outbrain עברה מ-S3 לפנטר, ונשארנו באותם מחירים.
זה יכול מאוד להיות, אל תשכח ש-S3 הוא לא CDN. בזמנו S3 היה רק סטורג' ולא התכוונו להשתמש בו בתור דליברי פלטפורם. עכשיו שהם בנו את הלייר הנוסף הזה של CloudFront, המצב אמור להיות הרבה יותר טוב.
וגם עולה יותר.
וגם עולה קצת יותר. זה לא משמעותי, ושוב אני חושב שהם תחרותים לפנטר גם מבחינת כמות הדאטה סנטר שיש להם, וגם מבחינת תמחור, אבל שוב, היתרון, אני רק רוצה להדגיש כאן עוד נקודה, היתרון שאתה משתבש במספר שירותים של אמזון, אתה עושה סינרגיה גם של EC2, גם של S3, גם של CloudFront.
אתה לא משלם על הבנדוויץ.
בדיוק, אתה לא משלם על הבנדוויץ הפנימי, שזה יתרון גדול, כי אנחנו משתמשים גם במערכת הקיורינג שלהם, שזה רכיב שנקרא SQS, שזה בעצם במובן מסוים הדיספאצ'ר שלנו, אותו רכיב הוורקרים שלנו שנמצאים על EC2 לוקחים את הג'ובים מהמערכת הקיורינג של אמזון, וככה בעצם אתה יכול להרים עוד ועוד שרתים. השרת מתעורר, אומר, רגע, בוא נלך לראות מי מחכה בתור, ומתחיל לטפל בבקשות.
אז כשאתה כותב את התוכנה שלך ל-AWS, עד כמה בסופו של דבר אתה קשור אליהם? אם בוקר אחד יתברר לך שהם יקפיץ את המחירים, או שאתה מיש סיבות אחרות, אתה צריך לעבור לספק אחר.
אז המצב היום הוא שזה אימור די אסטרטגי של החברה, והלוקין הוא די גדול. אנחנו כל הזמן חושבים על אלטרנטיבות. תשמע, מערכת תורים, אם מחר אתה רוצה להשתמש במערכת תורים לא של אמזון אלא של מישהו אחר, אז אתה צריך להביא את זה בעצמך. אנחנו משתמשים גם ב-SimpleDB שלהם. אז אם אתה לא רוצה להשתמש ב-SimpleDB, אז יש, קודם כל, יש שירותים אחרים שנותנים פתרונות כמו אופן טייבל ואחרים, אבל לצורך העניין אתה היית צריך להבין מה ה-SQL משל עצמך בתור אלטרנטיבה. כל אחד מהשירותים שהיום אתה משתמש בשירותים של אמזון בתור גיוון, היית צריך להביא פתרון משל עצמך שיחליף אותם. זאת אומרת, הארכיטקטורה לא בהכרח תשתנה, אבל תצטרך להביא פתרונות, לעשות אינטגרציה עם פתרונות אחרים.
כן. אתה יודע, מסורת אצלנו בפודקאסט, תמיד יש פרקליט של השטן.
שזה אני מבין אתה. באופן היסטורי לא אומר.
לא, דווקא פעם יכולות אני הייתי.
במקרה הזה, אני יכול לא רק להיות פרקליט, אלא גם מישהו שנחווה מניסיון מ-AWS של אמזון, וכשנפגשתי אחר כך עם נציג של אמזון, הוא אמר לי, תשמע, אתה נשמע כאילו כמו מישהו שהיה במערכת יחסים עם בחורה מאוד מאוד יפה שהתנהגה אליו מאוד 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 רע.
הוא היה אמריקאי? ישראלי?
אמריקאי,
okay.
כן.
ממוצא מזרח תיכוני,
כנראה. אני לא יודע, אבל אמברין נכבטה קצת עם AWS. גם אנחנו נגנבנו לחלוטין מהשירות, שמענו את ג'ף בזוס בעצמו אומר, בנינו פה משהו חדש, יפה, ובאמת, אמזון עשו עבודה נפלאה בלבנות את, את השירות הזה.
אחד הדברים שאני אומר, סליחה שאני קוטע אותך, הרבה פעמים כשאני מדבר עם מתכנתים שנחשפים לזה, הם ממש אומרים, יש כאן משב רוח רענן בעולם התוכנה. זאת אומרת, מה שחשבנו עד לפני שנתיים, פתאום בא אמזון עם הרעיון הזה שמצית את הדמיון, באמת נותן לאנשים לחשוב קצת שונה ממה שהם היו רגילים.
כן, ואנחנו הלכנו על זה ושמנו שם, שמנו את יהבנו על, על אמזון ואמרנו, כדאי לנו את הדברים הקריטיים ממש של, ה, של האפליקציה שלנו, לשים על, על אמזון, כי יש להם זמינות הרבה יותר גבוהה מאשר Outbrain יכולה לתת, במיוחד כשהיינו קטנים ועניים. והלכנו לזה בחדווה והליצות עד שהתחילו בעיות באמזון, ובעיות באמזון זה משהו שמשפיע על הרבה מאוד מפתחים, וכשראינו את הבעיות האלה והתחילו להגיע תלונות של בלוגרים ו
אז בעיות של זמינות, איזה בעיות היה?
בעיות של פרפורמנס של S3, וגם הייתה להם נפילה אחת שהייתה כן, בעיה של, של זמינות. ואנחנו רואים אנשים מתלוננים במשך שבועות ב-Developers Forum של AWS, ואין תגובה. אף אחד לא מגיב על הבעיות האלה, אף אחד לא מתקשר עם הלקוחות, שזה עניין קצת, קצת עניין תרבותי של של אמזון. ומכיוון שאתה תקוע עם בעיה, אין לך מושג מתי תיפטר,
אין לך על מי להרים טלפון לצעוק,
ואין לך על מי להרים טלפון לצעוק, וגם אם תקנה את הגולד סרוויס שלהם ו אז אתה תוכל לשלם בשביל לצעוק, אבל זה לא מבטיח לך שבאמת הבעיה תיפטר. וכשאתה עומד מול מול הלקוחות שלך, אתה צריך לתת להם איזושהי תשובה. והתשובה שלנו הייתה לעבור ל-CDN אחר, שבאמת ככל שאתה הולך לחברה קטנה יותר, זה מהניסיון שלנו, יש לך את, את היכולת לקבל סרוויס מאוד מאוד, מאוד מאוד מהיר, עם ריסק מסוים, אבל במקרה הזה האפליקציה של Outbrain יודעת להתמודד בעצמה עם ריסקים.
תשמע, אני מקבל לחלוטין את מה שאתה אומר, אני מקווה שלא אכפת לך שאני יוצא לדייטים עם הבחורה שזרקה אותך. לא, היא מספרת.
זה לא אותי, אני זרקתי אותה.
כן, אז היא מספרת שהיא השתקמה, קצת השתפרה מאז, עבדה האישיות שלה, אני מקווה מאוד שאנחנו לא ניפול על הפנים.
ספר לך.
אני מקווה מאוד שהיא עבדה על האישיות ולא רק על ההופעה.
כן. אז אני אספר בפירוש.
טוב, נכון לעבור את חום שאנחנו לגמרי מבינים. אבל עוד אני אומר השאלה המסתכלת ביותר, מאיפה השם? סנדי סקאי.
סנדי סקאי, למרבה הצער, אין סיפור רומנטי מאחוריו. כשבאנו למצוא שם לחברה, חיפשנו קודם כל דומיינים פנויים, זה כבר ניפל לנו 99% מהרעיונות הטובים שחשבנו עליהם. ואז מה שקרה, אז הצלחנו למצוא שלושה דומיינים פנויים, וסנדי סקאי היה אחד מהם, ואז אמרנו בואו נעשה בין החברים שלנו איזה פוקוס גרופ כזה, מה הם אומרים השם המועדף, טיפסנו משהו ניטרלי, שלא קשור דווקא לעולם הווידאו, אלא משהו שתהיה לו קונוטציה טובה. דרך אגב, הרבה אנשים אומרים לי, זה לא איזושהי שורה משיר או משהו כזה, זה
זה לא סרט, ונילה סקאי.
כן, אז זה מזכיר לאנשים הרבה, זה נותן להם באמת קונוטציה טובות של טיול בפארק עם המשפחה או משהו כזה, אבל
יום ראשון שזה חופש בהרבה מדינות, בשמיים.
אז זה באמת קונוטציה טובה, אבל כשעשינו את הפוקוס גרופ אצל החברים שלנו, סנדי סקאי הגיע במקום השני. אז אמרנו, טוב, לא משנה, יאללה, פאק את החברים שלנו, אנחנו אוהבים את זה, יאללה, בואו נלך עם סנדי סקאי, וישר היסטוריה.
הנה, סיפור רומנטי.
כן.
טוב, אז הגענו לקראת הסוף.
המון תודה.
תודה רבה לכם, תודה רבה על ההזדמנות.
עכשיו מזל טוב לנו, 10.
כן, תקראו לי למסיבת ה-20, אז אני...
100.
100, בבדה.
אנחנו הולכים בחסות.
סבבה, תודה רבה.
ביי ביי.